אז ברוכים הבאים חזרה לפרק הכנה לפלייאוף של NBA, ואחרי שדיברנו בחלק הקודם על המזרח, בואו נקפוץ לזה ישר ונתחיל מהפלייאוף במערב. לייקרס נגד פורטלנד, אחרי הפליין פורטלנד מוצאים את עצמם בסדרה מול הלייקרס. כמה משחקים פורטלנד יכולה לקחת?
ארבע.
וואו. ארבע?
אני לא אומר שהם יקחו, אבל אם אתה שואל אותי אם פורטלנד יכולה לנצח את הסדרה, יכולה לנצח את הסדרה.
גם בעיניי.
אתם לא רוצים לדבר קודם על מה שהיה בין פורטלנד למפיס?
לא.
היה משחק מעולה.
היה משחק ממש טוב.
נכון.
היה משחק מעולה, יש ניתוח בעמוד של The Sweep. אני כתבתי, תקראו.
אוקיי.
צודק הילד.
כן. בעיניי, פורטלנד יכולה לנצח את הסדרה הזאת, זה...
וואלה.
אני לא מאמר עליה לנצח, אבל אני רק רוצה... זה לא סדרת... 8 נגד 1 רגילה, לא בגלל ה-8 שנמצאת שם, ולא בגלל ה-1 שנמצאת שם, והכושר שהם הראו לנו לאחרונה.
כל קבוצה יכולה לעשות בעיות ללייקרס, אם יש לה כוח אש, הלייקרס היו מעולים בהגנה לאורך כל העונה, זה מאוד התחרבן להם ב-8 משחקים האלה. אני אשים את כל הדיסקליימרים על... הם לא אכפת להם, לא משנה וכל הדברים האלה, והגנה זה דווקא מסוג הדברים שאני מאוד מאוד קונה את זה, אבל פורטלנד יש לה שני שחקנים שמאוד יודעים מה הם עושים, יש להם ניסיון פלייאוף, הם מסוכנים תמיד, הם יכולים לייצר לעצמם מכלום, לילארד, אם אתה לא תופס אותו כבר בחצי, הוא כבר מהווה עליך איום, ואז תוסיף להם את הכוח של נורקיץ' והחולשה של הלייקרס, דווקא בהיעדר ברדלי ורונדו בהגנה ל... גרדים ולא דווקא בפנים. פורטלנד היא קבוצה מאוד מסוכנת לכל קבוצה, ובמיוחד לקבוצה שכרגע ראינו אותה מקרטעת עם בעיות של אורך. אורך בהחלט אורך ספסל, כמות שחקנים שיכולים לתרום לך, ספסל בדקות של בלי לברון או דייביס. כאילו, פורטלנד היא קבוצה מאוד מסוכנת.
אני קודם מחזק ואז אני אנסה להתקיל. לא הזכרת את גרי טרנט ג'וניור שרק כמה משחקים מאוד טובים בבועה, ואם אנחנו... לא מצפים לקבל ממנו עכשיו סדרה מדהימה כי זה גרי טרנד, אבל אנחנו הולכים לקבל ממנו משחק שתיים שגם אם התרכזת והעטת טיפה את לילארד ומקולום, יש עוד מקומות שבהם פורטלנד יכולה לתקוף אותך, גם קרמלו במשחק נתון יכול להיות טוב. מהצד השני, רונדו אמור לחזור, שזה כאילו איזשהו סוג של כלי הגנתי טוב שלא יצא להם להפעיל בשמונה.
רונדו חוזר למשחק הראשון?
הוא היה בקורנטין, ואם הכל הולך בסדר, נראה לי שכן.
אני רוצה שנייה מילה על גרי טרנט, כי הזכרת אותו. אני חושב שאפשר כאילו לשים אותו תמונה שלו בהגדרה ל-3&D. הוא קלי שלשות מאוד מסוכן, יש לו אינסטינקטים מצוינים בהגנה לחטיפות ולחסימות. הוא טוב באחד על אחד, הוא גם שחקן שכאילו יש לו עוד הרבה מה ללמוד, אז מבחינת 3&D ומה שאתה מחפש, מה שהיה חסר להם, נגיד ממו הרקלס שלא נתן באופן עקבי את הדברים האלה, גרי טרנט נראה כזה. לפורטלנד יש המון שחקנים שיש להם תפקיד לצד לילארד מקולום ונורק, יש להם המון שחקנים שיש להם תפקיד מאוד מוגדר והם עושים אותו בצורה מאוד יעילה, ויש להם גם עם כל יש להם חסן וייצד, שאם אתה מעלה אותו ל-15 דקות בסקנד יוניט, לא הרבה קבוצות יכולות להביא סבר כזה.
הלייקרס אולי היחידה שיכולה לעלות שני סנטרים הגנתיים שמתאימים להתמודד מול מישהו כמו וייצד. אבל בסדר, אני מבין את מה שאתה אומר.
אני דווקא פחות מסכים איתך בקשר לספסל של פורטלנד. יש להם את לילארד, את סי-ג'יי, אנטוני, טרנט, קולינס נפצע, לא בטוח שישחק, אז כאילו זה ארבעה אלה. נורקיץ', וייצד, ואחריהם זה מריו אזוניה וויילן גבריאל.
אז...
נכון.
אתה צודק, רגע.
חסר לי שחקן. אוקיי, לא מצליח עכשיו עוד אחד.
אתה צודק שזה לא מרשים, אבל בוא נזכור מה הלייקרס מעלים במקומות האלה. זה אחד ושתיים. גם אזוניה וגם גבריאל, כשאני ראיתי אותם בשמונה משחקים האלה, אני מנסה לנטרל את, אני לא יודע כלום על גבריאל, ומנסה לנטרל את מה שאני ראיתי מאזוניה לאורך הקריירה שלו. גם הם באו בספוטים שלהם ונתנו את מה שאתה היית רוצה, שמריו אזוניה גבריאל כזה או אחר, ייתנו בדקות האלה. אז נכון, זה לא מכניס לי איזשהו פחד או שחקנים האלה, אבל בפורטלנד יש מספיק. כל זה ועוד, אני לא מאמין באמת שהם יעברו את הלייקרס, אבל זה יריבה נוראית.
זה כן יריבה נוראית. אני חושב שהם יקחו אחד מהשני משחקים הראשונים בסדרה, אבל שיהיה את הרגע הזה שהלייקרס יתאפסו, שלברון יתאפס, יהיה כזה טוב, זה הפלי אוף, ושם הם ינתחו את הארבעה משחקים הבאים, כי ההפרש בין ההגנה של פורטלנד להתקפה של לייקרס, אפילו כשהם לא פוגעים מהשלוש, מה שאוישטיין עולה פחות משמעותי בפלייאוף כשכולם לא פוגעים מהשלוש, הרבה יותר קטן מההגנה של לייקרס, שהיא באמת טובה להתקפה של פורטלנד, גם בלי ברדלי ואולי עם רונדו לא הכי בריא.
אני לא יכול להגיד שאני הבנתי מה אתה אומר.
אני ממש קיוויתי שסתיו הצליח.
אוקיי, כן. חזור על זה?
כן.
כאילו, זה נשמע משהו שיש היגיון, אני פשוט לא בדיוק ירדתי לסוף דעתך, אני לא מנסה להחשיד. זה מקרה שאני לא מנסה להחשיד.
בסוף שני המשחקים הראשונים, אני חושב שיהיה 1-1. אבל לייקרס לוקחים את הסדרה בחמש משחקים, כי אני חושב שהם יכולים לעלות לאיזושהי רמה מנטלית, גם מבחינת היכולת וגם מנטליות שאין לפורטלנד. למרות שהם כן כאילו גמר מערב ולילארד קילר וסי-ג'יי קילר.
אני לא, אני מבין מה שאתה אומר עם היכולת של הלייקרס, אתה יודע, לברון ודייביס לעלות רמה בתור שני הסטופרסטארים הגדולים שהם, אבל אני באמת רואה, לילארד בסדרה נתונה הוא as good as any player שאנחנו, יש לנו היום בליגה, אז הוא יכול לתת תצוגות ולנצח משחקים באמת לבד. הוא dead kind of player, זה מה שאני מאמין, לפחות בקושר שראינו כרגע.
אז אני דיברתי בהתחלה על איפה לייקרס יהיו בעיות מול פורטלנד, ואני חושב שתהפוך את זה, זה פורטלנד אין שום פתרון ללברון ג'יימס, אין אף שחקן אחד שמתאים הגנתית להתמודד איתו, ואם לברון חד, הסדרה גמורה, גם הוא יצטרך לקחת שבע משחקים, כי יהיו פה כמה שלא ילכו טוב, והוא ישחק פחות טוב, כי בסופו של דבר, מול בוסטון, הוא הפסיד שלוש בבוסטון, ואם קליבלנד לקח אותם, הוא פשוט ידע שזה שלו, ואין פתרון לפורטלנד ללברון ג'יימס בסגל הזה. ואם נלך על הפתעת הפלייאוף שלפני שנתיים, שניו אורלינס הדיחו את פורטלנד, אז גם אז אנטוני דייביס עשה בערך מה שבא לו, וזה לא שפתאום פורטלנד הצמיחו איזשהו ביגים הגנתיים מופלאים, לא חסן ולא נורקיץ' שהם שומרים אגדים. אז כן, אני לוקח את הכיוון של whatever משחק שפורטלנד ייקחו, בסופו של דבר, עם כל החורים של הלייקרס ועם כל הבעיות שיהיה להם מול לילארד ומקלום, לברון ג'יימס ואנטוני דייביס is good enough אם הם באים בטופ פורם או קרוב לטופ פורם כדי לנצח את פורטלנד. זה פשוט יכול להיות הרבה יותר קשה ממה שזה היה אמור להיות מול ממפיס או דבר קבוצה אחרת שהייתה אמורה להיות שם עם אינטרון בידיעות וכל הדברים האלה.
בגדול זה היכולות של לברון ודייביס מול השלשות של פורטלנד, וכשהשלשות של פורטלנד קצת פחות יפגעו, אז פורטלנד יפסידו, וכשדייביס ולברון יגיעו למשחק לא בכמעט טופ פורם, מה שאתה אומר, כאילו ביכולות פלייאוף, אז לפורטלנד יש את האופציה לקחת את זה.
אני מסכים, ולכן המודל שאני באמת רואה בו את הסדרה, אותה סדרה של קליבלנד מול בוסטון לפני שתי עונות, שקליבלנד הובילו, שתי עונות,
כן, משהו.
שבוסטון היה 3-3, משחק 7, ולברון לקח את זה עליו, היו משחקים שפשוט פורטלנד הכל יפגע להם, לילארד יהיה בלתי ניתן לצירה, והלייקרס מתישהו יקפלו את המשחק הזה, כי יהיה להם את האמונה שהם יכולים לעשות את זה, למרות שגם פורטלנד היא קבוצה שלא מאמינה שהיא לא יכולה לעבור אותה, זה לא הקבוצת פלייאוף מקום שמילי, שכאילו שמחה על כל משחק שהיא לוקחת.
נכון.
אתה קודם.
לא, זה לא בנושא הזה, אני רציתי כבר לעבור למפתחות בסדרה הזאת. אני חושב שבהקשר של מה שסתיו אמר מקודם, הדרך של לייקרס בגלל הסיטואציה הזאת של הסתמכות על לברון ודייביס, לנצח את הסדרה, היא ללכת, אובסי דרכם זה לא כאילו טייק הכי אחד במערב, אבל אם הם ילכו אולד סקול ונסו להשתמש בהם דווקא מבפנים, כי אני חושב שלייקרס הכי פגיעה כשהיא מוציאה את לברון החוצה, שהוא מרגיש כאילו חסר כוח, והוא עושה את הסטפ בק, או את החצי סטפ טרי שלו, והלייקרס כל העונה לא הייתה קבוצת שלשות טובה, והם ניצחו פחות משחקים כשהם זרקו יותר שלשות. אני חושב שאם הלייקרס ילכו אל מול המתח שלשות של, שעלו להגיע מפורטלנד פנימה, ונסות להתעלל בשחקנים, ולשחק חצי בולי בולי כזה, אני חושב שזה יעט את הקצב של המשחק, ויקשה מאוד על פורטלנד לקחת להם.
אז אני אקח את ה-obvious take שלך יותר קדימה, המפתח הוא לברון ג'יימס. אם לברון ג'יימס מגיע, הסדרה גמורה. לא משנה אם זה
יותר קדימה, כי יותר obvious.
כן, יותר obvious. כאילו, אם לברון מגיע לסדרה הזאת, זה גמור, גם אם זה ייקח שבע.
אתה חושב שהוא יגיע? כאילו, היה מאוד בינוני.
תראה, דיברנו על זה שבוע
כי להגיד אם לברון טוב הוא ינצח זה קל.
לא,
האם הוא יהיה טוב?
דיברנו על זה שבוע שעבר, על מה יכול להיות הדברים שמעכבים את השחקן הזה. מול פורטלנד, אני משוכנע שיהיה בסדר.
יפה.
אוקיי.
המפתח של הלייקרס עם הפנימה, באמת נכון, כמו שאמרת. עכשיו אני חושב גם נכון בהגנה, שכאילו ממפיס עשו את זה מעולה במשחק דירוג, שהם פשוט כאילו, לילארד זרק זריקה אחת לשתי נקודות, כל השאר היה או שלשות כמעט מהחצי, או כאילו אנשין. אז אם הלייקרס עכשיו שולחים נגיד את הגבוה השני שלהם, בין אם זה מגיע או אוורד, לשמור על נורקיץ' ודייביס, כל פעם יוצא על לילארד שהוא כאילו מתקרב לצבע, לילארד יתרוק יותר שלשות כאילו מאוד מאוד רחוקות, ואני לא מאמין שזה ינצח 4 משחקים משבעה נגד הלייקרס.
מסכים, יפה. ודייביס הרבה יותר מתאים לעשות את זה מאשר כל אחד בממפיס.
חד ושמעית.
נעבור לסדרה פחות מעניינת, שנרגיש את זה יותר זורם.
אתה רוצה להמר?
נכון, הימורים. לא, אני רוצה שמישהו אחר יאמר.
4-2.
4-3. נגטס נגד הג'אז. אני חושב שכאן הלכתי טבעית שחשבתי על הכי פחות מעניין, כי בעיניי זאת הסדרה הכי חד-צדדית במערב, לא יודע אם תסכימו. יוטה הייתה קבוצה שנראתה פחות טוב במשחקי הדירוג, צפינו שזה יגיע ככה, הם איבדו את בורדנוביץ' ועכשיו גם
קונלי.
מאמינים ש... כן, קונלי יפסיד לפחות כמה משחקים. אז איך, כאילו, זאת היוטה עכשיו? זאת היוטה על מה היא מבוססת? על מיטשל גובר?
אותה היוטה שראינו תמיד. מה שהמקסימום שהצליחו להוציא מדונובן מיטשל ורודי גובר, עם השחקן, שוב פעם, שחקן יוצר אחד שיש ליוטה ועליו תתרכז כל ההגנה. כן, אני לא הייתי, אני לאורך שנים לא מאמין גדול ביוטה, ודווקא העונה אני אמנתי שהגיע המהפך עם מייק קונלי, זה לא קרה לאורך העונה, זה גם קרה מאוד מבואה, הם גם יהיו בלי בויאן שהוא נשק התקפי מאוד מסוגל.
הוא משנה את כל איך שהגירה בנויה.
שהם באים ככה ודנבר מתחילה לקבל ג'מאל מורי ומייקל פורטר ג'וניור נראה כמו מה שציפו שהוא יהיה, וכל מיני... כל השחקנים שתמיד הם מצליחים לשלב שחקנים כמו טורי קרג ומונטה מוריס ופי ג'י דוז'ר, לתת דברים נחמדים מהספסל, זה too much ליוטה, וגם הם כל כך predictable במה שהם עושים, שאפילו קבוצת הגנה לא טובה, יכולה מאוד בקלות לתפוס אותם על הדברים האלה.
רוצה להוסיף?
כן. לכל החוזק של יוטה בהגנה, במיוחד בבועה זה בלט, להשאיר את גובר בצבע. עכשיו... אני חושב שזו הסדרה הראשונה שהוא שומר על השחקן הכי טוב של הקבוצה השנייה, תקנו אותי אם אני טועה.
אתה לא.
אתם מתחו לידי יוסטון, אז הוא לא שמר על הרבה.
קיצר...
שכן זה נראה רע.
אם הם יצליחו להשאיר את יוקיץ' רחוק מהפוסט, ואז כאילו גובר עליו מרי או פורטר ג'וניור, כל אחד אחר חותך פנימה וקולה, זה משהו שיוטה לא... לא תוכל לעצור, וזה נורא חבל, כי בשנים האחרונות באמת, כל פעם שזרקו מרחוק נגד יוטה, פשוט עפו מהמגרש, גובר היה unplayable.
אני חושב שזה גם די אובייס שזה יקרה, כי יוקיץ' אין לו בעיה לשחק בהיי פוסט ולנהל משם את המשחק. אני חושב שיוטה... יוטה שיחקה בפלייאופים האחרונים מול יוסטון, זה לא הקבוצה שקלה מולה, ועכשיו נקבל את דנבר, שאומנם יש לה ביג משמעותי, אבל זה לא ביג שמשחק בביג. יוטה צריכה ללכת לכיוון של חשבון נפש, לאיך
מתנהלת עם המשך הזה. האם שחקן הגנה של הליגה, האם הדיפו יכול להיות שחקן שמורידים אותו מהמגרש? זה כבר שאלה ל...
אני זה שאלה להרבה יותר מהפרק הזה, וזה נושא מאוד עניין לדבר עליו, אבל בעיקרון אני בדעה שאם אתה לא יכול לשלם מקס קונטרקט לשחקן שהוא 80% ממנו זה שחקן הגנה.
כן, אבל אני אומר, גם כשחקן הגנה, אם הוא שחקן הגנה שהוא unplayable נגד קבוצות מסוימות, או נגד שיטות משחק מסוימות...
אז האם אתה יכול בכלל להיות דיפוי?
האם אתה בכלל יכול להיות דיפוי? אני לא יכול להיות לקרוא שחקן הגנה.
אני חושב שאני לא משתמשים בו נכון, כאילו...
מעניין.
כן, תפתח את זה.
משהו, הרבה קבוצות עושות את זה, מיאמי עושה את זה, יוטה בכלל לא עשו את זה, הגנה אזורית, כאילו... בייסיקלי, מה שטורונטו ומילווקי, ששתי קבוצות הגנה הכי טובות בליגה עושות, מתחפרות בצבע, לקנות ליריבות, לראות עליהן 40 שלשות במשחק, וזה עובד. אם פה המאמן של יוטה, סניידר, ברח לי שנייה השם שלו, ינסה להשאיר את גובר בצבע לכל התנועה של דנבר, וישאיר את רויס אוניל על יוקיץ', ככה שיוקיץ' יחפור פנימה ויפגוש שם את גובר, ההגנה שלהם יכולה לעבוד. התקפה עם ג'ורדן קלארקסון בתור פוינט גארד לא תעבוד בפלייאוף, לכן הם לא יעברו סיבוב, אבל אם הם לא ינסו את זה, הם לא יגיעו לשום מקום עם גובר כעוגן והגנה.
אני מסכים שזה, אני אוהב את הטייק הזה, ואני מסכים שזה כנראה האופציה הכי טובה שלהם ואיך שהם צריכים לשחק. דיאט, אני לא מאמין שגם הם עושים את זה מעברון, כמוך. אבל כן, יפה. הימורים?
4-1 דנבר.
4-2 דנבר.
4-1 דנבר.
גם אני 4-1, למרות שבא לי לתת פה את הדסוויפ, אבל בהימורים שעשיתי בהופס לא נתתי את זה כדסוויפ הזה, אז אני אשאר עם הנאמן להימורים.
אני אוהב את זה שאתה דוחף את השם של הפודקאסט בפרק.
כן, כן, מה אמרתי, שזה סוויפ? לא, לא, לא.
שאני שמעתי דסוויפ.
כן, כן, זה נקרא דסוויפ.
כן.
אנחנו קוראים לזה. גם דחפתי הופס שנייה לפני, אז לזה לא הזכרת.
כן, תקראו בהופס, אחלה אתר.
אוי, לא הייתי יכול להציל אותו בתור עורך אתר הופס.
אפילו נחמד אם היית עושה את זה.
אתה יודע שלפעמים אני קורא לזה דה הופס? בתוכנית, יצא לי לצאת את הטעות הזו פעם.
כמה פעמים.
פעם, פעמיים. תודה שאתם פה אליי להגיד כמה פעמים. שחברי אמת. לאיזה סדרה אתם רוצים ללכת עכשיו? נלך ליוסטון או קייסי?
נלך ליוסטון או לקייסי?
ליוסטון או קייסי? אדורם.
אדורם. קייסי אדורם או אבישי ז'אנו? סדרה טוב משבע.
יואו, בחרת כאילו שני שחקנים דוחים.
תן לי, מה את דוחים? אוהד הפועל חיפה. כאלו אהובים.
לא, אדורם קייסי. עודו, עודו.
סתם, זה היה הדברים הכי גזרני.
סדר, והאם כילד עשית, אמרת עדו, עדו בחיים שלך?
ברור, אין עד מכבי חיפה. עדו, עדו? עודו, עודו.
בשמחה.
כן, יש, אתם מכירים אותי.
יש לו שם כמו אדורם, זה שם מרשים, אתה צריך להשתמש בכולו. אדורם קייסי?
אוקיי.
זה שם טוב.
קודם כל, לשים את זה בסתר, האם אדורם זה שם מרשים? לדעתי זה לא שם מרשים.
אדורם?
אדורם?
אדורם.
אתה יכול לשכנע אותי.
אדורם.
זה שם עם שתי יתרונות תורה גדולים.
האדו והרם.
כי א', הוא נגמר בעוד סופית, זה...
זה כבר...
נוסיף, זה קלוזר לשם.
אני רואה שזה בא ממקום אישי כזה, שאתה...
לא, אני זה...
אתה שונא את הסיומת הלא ייצורית שלך?
אף אחד לא קורא לי רואי, זה בסדר, כאילו...
אוקיי.
גימל סופית.
אולי בגלל זה.
הדבר השני, זה נשמע כמו הדורם, כאילו יש לו... ה, בהתחלה. זה שם עם בילדה
פסוקות. זה האופסלינג של הכדורגל הישראלי.
הדורם היא קייסי.
אני מצטער, אבל אם כבר משהו טוב בשם הגרוע הזה, זה הקייסי ולא הדורם.
הדורם קייסי, שם מושלם. כפרה עליו.
כן, לא הערכתי את קייסי כשהייתי ילד בתור שם טוב, כי לא הכרתי את כל הדוויין קייסי למיניהם. עכשיו אני מבין שזה שם כאילו.
שם שם.
כן, אבל תראה למי הוא מחובר.
מכבי חיפה?
לא, להדורם קייסי.
לא, לפחות לא יהיה למשום מה, אפשר להסכים עם זה ולעבור הלאה?
כן.
איך אני מוצא את האיחוד בזמנים קשים שהמדינה מפולגת וכל, אנחנו לא מצליחים להסכים על...
אתה
יודע? יופי. נכנס לי בדברים. יוסטון נגד אוקיי-סי!
סדרה חלום.
וואו.
למה היא חלום?
זה יהיה אדיר. גיים 7? גיים 7.
גיים 7? וואו. זה סדרה חלום כי יש פה סטורי ליינס על כל קריס פול, ג'יימס הארדן, ראסל ווסטברוק, קריס פול, שכאילו זרקו את הבן אדם הפצוע בשביל לקבל את השחקן הבריא.
או קריסי, ראסל ווסטברוק.
כאילו כל מה שאתה מחפש בסיפור הזה של הטרייד שהיה בקיץ, והארדן וקריס פול שכנראה לא יסתדרו ביניהם, וכל הכישלונות של יוסטון והאשמה בפציעות של קריס פול, ואז קריס פול מגיע, נותן את העונה הכי בריאה שלו מזה.
וווסטברוק נפצע בסוף.
ועכשיו לא, בדיוק מושלם.
דבר ש... יותר מושלם אם הוא לא היה נפצע, אבל הייתי רוצה לראות את
זה. כן, כדורסלית חז משמעי. ואז גם אתה רואה כאילו יוסטון הקונטנדרית מגיעה למשחק הזה שבורה ונטולת זוהר מסביב להרדן, אפילו יותר מבדרך כלל, לעומת OKC שכאילו הייתה מחירת חיסול, מגיעה מאוד חזקה, מאוד בטוחה בעצמה. הם אפילו הצליחו לגרד כמה משחקים טובים משחקני סוף רוטציה או אמצע רוטציה שלהם לאורך העונה, פשוט מדהים בעיניי.
ואיך, לפני שאני הלך לראות, אתה יודע איך ווסטברוק מגיע לסדרה הזאת? אתה חושב שהוא ישחק?
אני לא חושב שהוא ישחק, אמרו שזה מצב לא ברור בערך ושהוא ייבדק לפני כל משחק, אבל זה לא נשמע שהוא אמור לשחק בסדרה. זה כאילו ארדן, פי-ג'י טאקר ועוד שלושה אנשים שהם אספו מהרחוב.
אריק גורדון ממש נראה כאילו באמת אספו אותם הרחוב, הוא חזר.
כבר הרבה זמן, לזכותו של אריק גורדון יאמר שיש לו משחק פלייאוף אחד טוב שהוא נותן, לא משנה איך הוא נראה בליגה כבר שנים.
כן, אבל עכשיו הוא גם לא משנה איך הוא נראה בליגה, הוא חזר גם נורא heavy, הוא נראה רסטי, אני לא יודע אם ראיתם את המשחקים שלו, הוא היה נראה חלוד.
heavy גורדון? heavy גורדון?
ממש heavy גורדון.
לא יודע, אין שום דבר, אין כאילו, גם ג'יימס הארדן, יכול לנצח משחקים לבד, אבל בדרך כלל הוא צריך איזשהו...
מה זה גם רק?
שביב, לא, שביב של תקווה מסביבו. אני חושב שזה אחת הקבוצות החלשות בפלי אוף הזה.
וואו.
גם עם ווסטברוק או רק שהוא...
לא, לא. הפורמה הזאת שמגיע, אם רסל ווסטברוק, זה כבר פייר פאוור ששווה ערך ל... אתה יודע, תלוי כבר בעדפות שלך, אבל כאילו חצי טיר מתחת ללייקרס, או טיר מתחת ללייקרס, או חצי טיר מתחת לקליפרס.
אתה לוקח להם שחקן השני הכי
טוב. אבל אתה לוקח את השחקן ברמה הזאת, אבל פתאום כל מה שמסביב לא עובד, גם כל הטריידים שנעשו במהלך העונה, היו כדי למקסם בסופו של דבר את רסל ווסטברוק, ואתה מגיע בלעדיו...
פסה, אחד האנשים שאני הכי מרחם עליהם בעולם זה ג'יימס ארדן.
לגמרי, פשוט דריל מורי בזבז את הקריירה.
כן, אבל חלק מזה,
חלק מזה,
מה שקורה עכשיו, אתה לא יכול... אני מאוד, אני אמרתי כבר אז שאני מאוד אוהב את הטרייד על ווסטברוק, לאורך העונה קיבלתי לזה הצדקה, ואני חושב שהטרייד הזה היה מדהים, כי לאור הסיטואציה ומה שהיה לו והקלפים כדי לתת עוד עונה טובה של ארדן בסיס שלו, הוא עושה כל מה שהוא היה יכול, כולל הטריידים עם הלך העונה, וזה בד לק.
פה אני חולק עליך, הטרייד עם, על רסל ווסטברוק, אתה יכול לאהוב יותר את רסל ווסטברוק או פחות, אבל יש המון היגיון, כי בסופו של דבר אתה לוקח את השחקן השני טוב, מצעיר אותו בקצת, מביא כאילו ורס יותר בריאה ואומר יאללה רוץ. הביקורת של דריל מורי היא לאורך שנים חוסר היכולת לייצר שחקנים טובים יותר בשאר הרוטציה, לפגוע איפה שדנבר פוגעת ואיפה שטורונטו פוגעת, למצוא איזשהו מישהו שהוא לא איזשהו וטרן, כאילו כמו טאקר שכאילו עושה משהו אחד, אבל באמת שחקנים שלכם יתרום באופן עקבי ולעזור ולהוריד עומס, ואין להם כאלה. ואריק גורדון שיושב על חוזה עצום ונותן כל כך מעט וכאילו בדקליין מאוד רציני כבר שנתיים ואז כאילו לקחת את הנכס השלישי האיכותי שיש לך בקבוצה שהוא קלינט קפלה עם כל מה שהוא ולהפוך אותו לרוברט קובינגטון, זה לא קבוצה מספיק טובה כדי לקחת את הפלי אוף, זה גם לא קבוצה מספיק טובה להגיע לסיבוב השני, והיא גם לא תעבור את OKC פה.
אני פשוט מרגיש שזה נאמר ביקורת על מה שאני אמרתי, אנדיאט, אני רק דיברתי על הטרייד על ווסטברוק.
לא, אני אומר, אני מסכמתי איתך שהטרייד עם ווסטברוק הוא גוני, ואני אומר, הביקורת שלי היא לא על הטרייד הזה, אלא על כל מה שקורה בשלוש שנים האחרונות עם יוסטון, מסביב לשני הכוכבים של הקבוצה הזאת.
אני לא בטוח שאני מסכים איתך פה.
אוקיי, מי אתה אוהב ביוסטון?
דריל מורי. סתם, בכל מקרה...
אז זה בדיוק מה שרציתי להגיד, האם לדריל מורי יש הברנד ניים שלו כג'י-אם גדול יותר מהפרודקט עצמו?
אני מאוד שמח שאת זה, דריל מורי לדעתי הוא ג'י-אם נוראי, הוא פשוט צריך להיות מספר 2, הוא צריך להיות האיש שמביא את החידושים על המשחק, ששם לב לדברים שאף אחד לא שם לב, הוא... אני הולך להגיד משהו קצת, אתה יודע, הוא כנראה לא מבין כדורסל כל כך טוב, כי בסופו של דבר... לא יכול להיות שאתה לא מצליח כאילו במקומות האלה שהרבה קבוצות אחרות מצליחות, לא יכול להיות שאתה לא אימרת על טייריק אבנס, יכול להיות עם כל מה שהסטטיסטיקה אומרת עליו באותה עונה שהיה צריך לגנוב אותו ממפיס תמורת משהו, מפספס בדברים האלה, ולדעתי אם אתה שם אותו כמו שהוא היה בבוסטון מספר 2 ליד איזה איש כדורסל ש... פתוח לשמוע ומבין, לשם אותו לידו שייתן לו את כל הדברים האלה, שחפש את היתרון
מורנג'
מה?
לא משנה. שאלתי אם כמו אינג' וענית לי בשיעול.
אני אמרתי קודם, שאלה ספר 2 של אינג'.
כן, אמרתי, שאלת, צריך לשים אותו מול מישהו.
כן.
אבל בצדק ענית לי בשיעול.
אתה חושב שאם קריס פול היה בריא ב-2018 ולא נפתע שם ב-3-2, יוסטון לקח את אליפות?
זה הריטורט הכי טוב.
חד משמעי, כן.
כי עם כל מה שאתה אומר עליו, בסופו של דבר עדיין נעמיד קבוצה שטובה לאורך הרבה זמן, יש לה ניסיון...
מרסלו, אם היה יושב פה, היה אומר, ואם איגודלה לא היה נפצע, אז הם לא היו מגיעים למצב הזה. אז הגרוש ללירה, תמיד צריך אותו, אבל בסופו של דבר, יש המון קבוצות שחסר להם גרוש ללירה. באופן עקבי, יוסטון מציגה קבוצות לא מספיק טובות שמגיעות לפלי אוף, לא בפורמה הכי טובה שלהם, כי לאורך העונה הם לא יכולות להרשות לעצמם מה שהקבוצות הטובות האחרות יכולות להרשות לעצמם.
וזאת הבעיה, לא... גם עכשיו ווסטרוק מגיע פצוע לפלייאוף, גם שנה שעברה, אם אני זוכר נכון, פול הגיע פצוע או שארדן הגיע פצוע, וגם הקבוצה הגדולה הראשונה שהם בנו, לא ראינו ריצת פלייאוף אמיתית של טימק ואומינג ביחד. כאילו נגיע לזה בהמשך גם, אבל הם לא הגיעו בריאים. הבעיה זה לא דריל מורי, הבעיה זה אנשי הרפואה של דריל מורי.
נכון.
שמי סוחר אותם?
טילמן פרטיטה?
לא יודע, אבל יש... טוב, לא נפתח את הנושא הפוליטיקה, אבל דבר ראשון אחריות מיניסטריאלית, אבל נכון, קריס פול נפצע, הרדן מגיע לו בכושר.
הספירה לאחור.
תן לזה לשבת, נדע.
לא בא לי יותר להמשיך. אוקיי, סי בחמש.
לגוף שלך לא בא יותר להמשיך. תראה את התוצר של זה.
שחזור של מה שקרה עם קריס פול לפני שנתיים.
איך אתה מסוגל להתלונן על צוות רפואי של מישהו ומישהו שלא בא לכושר לאנשהו?
אני ספורטאי שמקבל מיליונים? תסלח לי.
לא, אבל יש לך את התפקיד שלך לבוא לפה בשידור ולהיות מקצועי ולא להשתל לתוך המיקרופון.
אתה רוצה שנשתל עליך, יש קוביד.
כמה? כמה בכמה?
חמש. אוקיי, סי.
וואו.
שבע יוסטון.
וווסטבורק חוזר למשחק האחרון.
וווסטבורק חוזר למשחק האחרון. לדעתי הוא יחזור גם לפני.
אני אוהב את הנרטיב הזה.
אוקיי, סי בחמש.
הנרטיב אומר הרדן שווה יותר מהכל.
הוא מת לה, הוא מת שלפות.
יוסטון בשבע.
תבינו לאן הגענו, יוסטון בשבע, יוסטון בשבע. כאילו זה הטופ הצלחה של יוסטון.
אבל בסדר, זה בריאות, דיברנו על זה.
שחקן אחד.
השחקן הכי חשוב של קבוצה ליד ארדן.
סבבה.
קח את דייביס עכשיו, אתה אומר לייקרס במה? במשהו?
לא.
כן?
מה? בלי דייביס אתה אומר עכשיו...
לייקרס בשש.
די, נו. זה באמת הדייט שלך.
מה? כן.
אתה נשמע מאוכזב.
לא, אני נשמע מופתע, להפך, אני...
אני לא אומר שהם עוברים את הסיבוב.
שמח כל פעם שסתיו נותן דייטים איזשהו...
באמת?
עם ביצים.
יוסטון, אני חושב שהקבוצה השלישית הכי גרועה בפלייאוף, או אם אתם שיחקתם, היה את המשחק הזה, תוציא את הכוכבים שלי. אם אתה מוציא את הכוכב מספר אחד של יוסטון מיוסטון כרגע, זה הקבוצה הכי רעה בפלייאוף, הכי רעה שהייתה בבועה גם. הם פחות טובים מוושינגטון, הם פחות טובים מברוקלין, הם פחות טובים מכולם. יוסטון, בלי הרדן ובלי ווסטבורק, זה הקבוצה הכי גרועה בבועה.
נכון, בסדר. גם דאלאס קבוצה מאוד רעה בשני הכוכבים שלה. סבבה, זה לא המשחק.
הכי גרועה בבועה. הכי גרועה.
אוקיי, אוקיי.
איך?
זה כי הם הלכו טופ אבי.
טופ אבי.
טופ.
הם רק כיפי, כאילו, כל המטרה שלהם זה ארדן מקבל את הכדור, כולם עובדים מסביב, מחכים למסירה.
וגם מי שמקבל את המסירה הוא לא יום טוב, כאילו, באמת. אני מחבב את דנואל האוס כמו הבן אדם האחר ברחוב, אבל הוא גרוע.
ואוסטין?
למה, הוא ברמה של מקלמור.
ברמה של מי?
מקלי.
שמקלמור.
לעולם לא היה שחקן ספורטאי בשם שמקלמור שהוא טוב.
גם מקלמור.
חפשת טייק קשה. נקסט.
נקסט.
קליפס מאבס. האם זה טיול של הקליפס?
חד משמעית לא.
שזה, לא יודע אם אתם יודעים, כינוי לקליפרס, קיצור. או סדרה קשה?
וואה, אני לא יודע מה התשובה לזה.
4-0 קליפרס.
באמת?
וואו.
כן.
4-0 קליפרס.
וואו.
אני... קליפרס לוקחים את הסדרה, לוקה חייב לקחת משחק או שניים.
זה בדיוק הקטע והסיבה גם שאמרתי שהקליפרס יעשו סוויפ או דה סוויפ אם אתם רוצים לקדם את ה...
אין בעיה, דה
הופס. קליפרס יש שניים מהחמישה עשרה שומרים הכי טובים בליגה לשים על לוקה בכל רגע. כאילו ג'ורג' ולנארד, בברלי וג'ורג' כל צמד שאתם רוצים.
הרבה שמות פרטיים לזרוק עליו. עשרה שמות פרטיים על המגרש בכל רגע נתון לזרוק עליו.
ברגע שעוצרים אותו... דאלאס מאוד מאוד מגובלת, הם נראו רע בבועה, למרות שגם הוא וגם פורזינגיס קלו מעל 30 במשחק.
נייס.
תקנתי את זה?
כן, נייס.
הצלת.
קיצר, הדרך היחידה שלהם כן לנצח, זה אם פורזינגיס ייכנס לצבע פעם אחרי פעם, כי לקליפרס אין באמת תשובה בשבילו, עם כמה שאני אוהב את ג'ואקים נוע או את זובץ או...
אתה אוהב את ג'ואקים נוע?
כן, אחלה בחור. גדול כזה, מוסר.
מסכים? גדול כזה מוסר.
סיבות לאהוב שחקנים.
גדול
כזה מוסר. זה מה שאתה חושב על ג'ואקים נועה, זה גדול כזה ומוסר, זה דבר שני.
כן.
בטייטל שלי באופס, רשום שאני אוהד מיאמי וגבוהים שמוסרים מעל הסתירה, אסיסטים במשחק.
זה ג'ואקים נועה אבל?
מסר מעל ארבעה אסיסטים במשחק.
ארבעה.
זה היה בעייתי, היה דיון מאוד ארוך עם קווין גרנט, שמסר בשיא 3.9 למשחק, נכנס או לא. אבל בכל מקרה, אם פורזי לא נכנס לצבע, אין להם איך נצח, וממה שראינו עד עכשיו, הוא מפחד להיכנס לצבע. במקום שנגיד פיק אנד רול, שהוא שוב ושוב תוקף את הטבעת, הוא זורק יותר שלשות, משחק יותר כביכול נוח. אם הוא לא יהיה פיזי וינסה כל פעם לאתגר את מי שישמור עליו, שזה באמת החולשה הכי גדולה של הקליפרס, אין להם סיכוי לקחת משחק, ואני לא חושב שהוא יעשה את זה.
אני ראיתי אותו עושה את זה, אני מנסה לזכר באיזה משחק זה היה, אבל היה משחק אחד שהוא עושה את זה. זה לא קל לו, זאת אומרת, גם שהוא נתן יחסית 8 משחקים טובים בתקופה שלו בבועה, הוא כן התקשה כשהוא ניסה לדחוף את עצמו עם הגב לסל מול שומרים שהם שלחצו עליו, שלא ויתרו לו, ואני מסכים שזה מפתח, אבל אני לא חושב שהוא לא ייכנס.
אני התלבטתי מאוד, לא יודעתי מה, כי מצד אחד אני אומר, באמת הקליפרס, דאלאס היא לא קבוצה טובה, וללוקה יש בעיות בקלאץ' בגלל הפחד שלו מהעונשין, והוא נוטה להיעלם, ואם לוקחים אותו, אז פשוט תשלחו אותו לקו ותקבלו 70%, זה כאילו ווין, לעומת מה שלוקה נותן, אז התלבטתי, ועדיין אני חושב שאתה מגיע, נותן את הכדור לשני שחקנים טובים, ואני חושב שפורזינגיס, בצבע או בחוץ, אני לא חושב שבאמת יש קליפרס כאילו שחקנים שמהווים לו בעיה. מרקוס מוריס יכול לקחת אותו החוצה, אבל הוא זורק מעליו, כמו כשהוא עושה מעל כולם, כאילו פורזינגיס קולע טוב, כי הוא פשוט גבוה. אז בעיניי זה שווה משחקים, אבל כן, גם אני לא קונה את דאלאס כיריבה שמאיימת על הקליפרס, סטייל מה שאנחנו אומרים שפורטלנד יכולה לקחת 3-4 משחקים. אני לא חושב שדאלאס ברמה הזאת, אבל אני מתקשה לראות מצב שהם לא לוקחים משחק.
אגב, דאלאס נגד קליפרס במשחק האחרון העונה, לוקה עם 36, 10 ריבאונדים ו-9 אסיסטים.
ו-9 מ-21 מהשדה.
כן, כאילו ב-46%.
זה לא רע. 46% זה לא רע.
כן, לא, זה
לא רע. בוא נגיד ככה, הוא יחתום על 46% בפלי אוף של כל ההגנה של קליפרס.
12 מ-26 מהשדה, כן. אבל הוא יכול להתמודד עם זה. לוקה אני חושב יכול להתמודד עם כל הגנה במשחק טוב שלו.
יש שחקנים שאי אפשר לעצור אותם, אבל אתה יכול, אם אין לך מישהו אחר להתמקד בו, אז אתה בטח יכול להפריע לו מאוד.
יש לו אחד שני שחקנים, כאילו, אני לא מחזיק.
אבל כן, אנחנו יכולים לקום וליפול על הקליעה של דוריאן פיניסמית' וטימי הרדווי. זה קשה לומר את זה, כי אתה רוצה להגיד דאלאס, אתה רוצה להתרכז במשחקים המטורפים של לוקה ופורזינגיס יכולים תיאורטית לתת לך, אבל בגדול, אני לא אני חושב שיש מספיק שומרים, אני לא מסכים עם סתיו שאומר שאין מי, להוציא, אין מי שיכול לשמור על פורזינגיס. יש שומרים על פורזינגיס גם בפנים, כמו שרואי אמר, וגם בחוץ, בעיניי פול ג'ורג' שומר מצוין שיכול להקשות על הזריקה שלו, וגם עליו לקבל את הכדור הזה, אבל מי יש שם על טימי ארדווי לזריקה הפנויה שתגיע, מי יש שם על דוריאן פיניסמית?
ישמרו על עצמם.
זאת השאלה.
לא, אתה צודק, זה המפתח, מי יהיה מספר 3? אם הם יקבלו מספר 3, לא משנה מי הוא, אבל באופן עקבי שנותן לך 45-50% בגלל הזרקות הפנויות ופוגע אותם, אז כן.
ובגלל שבן אדם הזה אמור להיות עם ירדווי, ותהיה עם ירדווי אלרגי למילה עקבי, אז אני חושב שזאת הבעיה.
הוא היה
מזעזע. לא, אבל הוא היה במשחק אחד, היה שני משחקים שהיה לו 60-70% לפחות מהשדה, על יותר מ-10 זרקות. אני זוכר את המשחקים האלה, אני ראיתי אותם, ובמשחק אחר זה יכלה להיות נפילה של 1-12. זה טימי ארדווי, הוא מאוד סופר סטריקי, וזה למה אנחנו לא מדברים על ניצחון של דאלאס, אנחנו מדברים על גניבה של משחק לשניים, בעיניי.
כן, אבל אני מפחד שהוא יעשה את האריק בלדסו, שפשוט כזה, הוא מגיע למשחק בקצה של היום אני אנצח, יזרוק 20 סריקות, ויקלה איזה 7, 8.
כן, לא, אתה יכול לחתום על 2 כאלה.
זה אריק בלדסו, כן.
אתה
לא צריך לפחד.
לכן אני חושב שעשו לו מה שקלימן עשו לאריסון באונס ב-2016, שעשו לו לטבעת לשמור עליו.
לא שמעתי, שמור על עצמו.
בדיוק.
אני חושב שלתת לטבעת זה יותר טוב.
זה לא ספק, הפסדתי.
מה הימורים?
תודה דביר.
מה הימורים?
4-2.
ל?
לקליפס דרך אגב, all the way.
אני אומר, מה זה all the way?
All the way לטייטל.
כן.
זה דיון אחר.
בסדר, זורק אותו ככה, כי אין לי בעל פזר טייטים.
אני אומר 4-2 לדאלאס.
מה?
וואו.
יהיה הפתעה. צריכים איזה הפתעה.
טוב.
זה הכל.
בסדר, אמר לי השבוע שאני משהו שעשיתי לוקה בחסר.
לוקה.
כן, אז אמרתי לו, זה מה? זה המחמאה הכי טובה.
תגובה לוקה.
כן, תגובה לוקה. מה האמור שלך, סתיו?
5, יוסטון.
גם יש יוסטון במשחק של שוויפרס ודלאס. יוסטון לוקחת, נשום שתי נקודות לארדן. במשחק של יוסטון הוא נותן ליוסטון לעבור.
שכולם אמרו, אני יכול לעבור הלאה?
כן.
קליפרס.
לקחת אותי ליוסטון, למה אתה עכשיו מחזיר את עצמך? רגעים איקונים בהיסטוריה של יוסטון רוקטס.
איזה נושא מעניין.
מה המקום החמישי? מי שלוקח את זה? רואי לוקח את זה?
אני אקח את זה.
אופה.
לא תיאמתם את זה מראש?
במקום החמישי, כל ההריצה של 1995 של יוסטון, אחד מהמשפטי ספורט הכי קלישאתיים שיש, ה-Never Underestimate the Art of a Champions.
קודי תום ג'אנוביץ' זל.
הוא מת?
כן.
אין דבר שאתה אוהב, אין דבר שאתה אוהב מהמבט שסתיו נתן לי עכשיו, שהוא חשב שאולי הוא בטעות הרד את רודי תום ג'אנוביץ', שזה הכנס הכי לא בטעות התוכנית, והוא ישר רץ לבדוק את זה בגוגל.
בסדר, הוא מת.
הוא מת?
הוא בסדר, הוא מת. האם הוא יכול להיות בסדר אם הוא מת? הוא לא מת?
אוקיי.
דבר, אני צריך פה טופים.
פוז.
תכניס טופים, תכניסי טופים.
אגב, אני חושב שזה אחלה סקר, רואי תומנוביץ' מת או לא?
מה קורה לך?
אל תענה, אל תענו.
הוא חי.
הוא חי.
אבל הרגתי אותו.
הרגת אותו.
זל.
תפסיק לעשות זל על אנשים ככה סתם, פענף אצבע.
למה חשבת שהוא מת?
ואז להגיד לא, זה בסדר, הוא מת. למה חשבת שהוא מת פעם שנייה?
כן, זה גם מעניין.
למה גיגלת?
שנייה. אנחנו נתחפר בזה, רואי, אל תדאג.
כן.
תודה, גביר.
מה גיגלת שגרם לך לחשוב?
אני לא הולך לספר למה חשבתי שהוא מת.
לא, אתה לא יכול.
אתה חייב לספר למה חשבת שהוא מת.
אתה לא יכול.
מה הייתה הכתבה?
אתה לא, זה לא כתבה. זה לא כתבה.
זה בוויקיפדיה?
לא, זה משהו... אנחנו פשוט נאמר את זה למה ולכת את הגיד. לדעתי הוא ראה תמונה שלו בגוגל אימג'ז, והוא פשוט נראה...
יותר גרוע.
יותר גרוע?
יותר גרוע מזה?
בשורת חיפוש?
בבסקטבול רפרנס, אז כתוב age 71, 266 days. נעשה, כאילו די.
מה? אה, וואו. וואו. אוי. אוי.
הוא מת מ-266 ימים.
וכאילו אמרתי, זה הגיל מוות שלו, חשבתי.
וואו.
אוי, מעולה. מעולה, מעולה.
פעם מקום הרביעי!
לא, לא, גם מקום חמישי, הפתחנו באמצע, היה כאילו משפט, ואז ה... אוקיי. במקום החמישי, רודי תומנוביץ' חי, מאמן גדול, שתי אליפויות.
כן.
טוב, קיצר, 1995, יוסטון רוצה לעשות ריפיט בזמן שג'ורדן משחק בייסבול. מביאה את קלייד רקסלר מפורטלנד. לא מתחברים, עונה לו משהו, מגיעים למקום השישי במערב. מצליחים לעבור סדרה אחרי סדרה בלי ביתיות, בסיבוב השני מול פניקס בפיגור 3-1.
ביטוח. לא.
אני לאחרון שיכול לעשות את זה.
אני שמעתי על פניקס.
לא, אתה לא היחיד. גם פורטלנד, אבל אני לא זה שיכול לעשות את זה.
פורטלנד זה בסדר. סליחה, תמשיך.
אוקיי, קיצר, מול הסאנס, פיגור 3-1. אולג'ואן משתלט על המשחקים 5-6, 3-3, משחק 7 באריזונה. מגיעים ל... 110-110, 7 שניות לסיום. מריו אלי, רכז מחליף, שחקן, אולי כי אני כאן לסדר אורג של האלף שחקנים הגדולים בהיסטוריה, סביר שלא.
איך אתה יודע?
איך אתה יודע?
יש עוד 984 פרקים, כמה זה היה?
יש הרבה, 995.
95, בחיתולים.
קיצר, הוא מקבל את הכדור, זורק שלושה מהפינה, קולע יתרון ליוסטון ראשון או כמעט ראשון במשחק, רשם היו, הצליחו לחזור לפיגור. מסתובב על ספסל של הסאנס, מפריח להם נשיקה, kiss of death. סופו של דבר לקחו את האליפות, אחת האליפויות היותר מרשימות בהיסטוריה של NBA. באמת, גם סוויפ בגמר, גם כאילו, לא היה להם יתרון ביתיות בסדרה אחת, הם ניצחו את כל הארבע. ואחד הדברים המבאסים בכל הסיפור של יוסטון, שלא ראינו את הסדרת גמר בין אקים וג'ורדן.
אוקיי.
הבא.
נאמבר 4.
מה נאמבר 4? נאמבר 3, לא?
לא, 4.
וויר,
אני כאילו... אני חושב שאתה נאמבר 4.
אוקיי, 27 לינואר 2008.
צאו שניכם, אני...
דביר, בוא נקריא את זה, 3 דקות
ולהמשיך
את
התוכנית הזאת. די, סתיו, נו,
ציימת. 27 לינואר 2008, יוסטון הפסידים ליוטה, 97-89. זה היה ההפסד האחרון שלהם, עד אמצע מרץ, רצף של 22 ניצחונות. לאחת הקבוצות המוזרות אי פעם שניצחו 22 משחקים בספורט. שחפטו על זה, לא?
כן, הרצף הזה נורא מיוחד, כי היו 13 קבוצות בהיסטוריה של NBA שניצחו 19 משחקים או יותר בעונה אחת. היחידה מתוכן שלא עשתה 60 ניצחונות באותה עונה הייתה יוסטון.
יפה, וואו.
מקום 3. אז דיברנו על זה קודם. 2018, אנחנו אומרים לסת אחד אחד, זה כאילו הקטע?
אני לא יודע, מה שלא נסתם.
לא, אתה תוך את זה בעריכה, כן.
לא, אתה לא
מתכוון שום דבר מזה. זה ממש לא יקרה, זה הכל עובר.
במקום השלישי, סתיו.
פלייאוף 2018, יוסטון עולים ליתרון 3-2 מול גולדן סטייט, ואז קריס פול נפצע. וגם יש לנו 27 חטאות מ-3, וכל מיני דברים כיפים כאלה.
0 מ-7 של אריזה. במקום
השני... 9.
0 מ-9? אתה בטוח לגבי זה?
לא, אני לא בטוח בכלום.
את אריזה. במקום השני, רועי.
תודה. ב-2012, טנדר מגיעים לגמר, עונה באמת טובה, רוצים הערכת חוזה עם השחקן השישי של העונה, ג'יימס ארדן. הפרש של 8 מיליון דולר, לא מצליחים לעשות, להסכים על חוזה, מצליחים להשאיר את טיבאקה במקום. ארדן מודיע שהוא הולך להיות שחקן חופשי. חשוב להזכיר שאם היה שחקן חופשי, הוא היה שחקן חופשי מוגבל, ככה שאוקלהומה הייתה יכולה להשוות כל הצעה שהוא היה מקבל ולהשאיר אותו בקבוצה. בדדליין של הערכות החוזה הוא עובר בטרייד ליוסטון, יחד עם אוקלהומה, יחד עם עוד כמה שחקנים לא הכי חשובים, במקומו קווין מרטין, ג'רמי לאם, בבחירה של סטיבן אדם, סוברים לאוקלהומה סיטי. קווין מרטין לא השפיע יותר מדי באוקלהומה, ג'רמי לאם...
הוא היה פרי אייג'נט כאילו בסוף העונה.
ג'רמי לאם לא זוכר שהוא שיחק שם דעתי.
סטיבן אדם זה סטיבן אדם, ומיץ' מגרי לא הפך להיות לכלום. מי? מה?
מיץ' מגרי היה הבחירה 23 בדראפט 2014, בדקתי זה, לא נתתי מספר. הדבר היחיד ש...
מאוד מרשים, היית יודע.
הדבר היחיד שזוכרים ממנו, הוא נתפס על חומרים אסורים. כל קבוצה שתחתים אותו עכשיו בליגה, תצטרך שהוא ירצה השעיה של 15 משחקים, ורק אז יוכל להתחיל לשחק.
מה שתקרא,
משתלם. אתה לא תקבל את המיץ' מגרי. אתה לא יכול, הוא לקח חומרים אסורים, אתה לא יכול להוציא את המיץ' מגרי.
אני רוצה לך פה.
ממש אבל.
כן.
טוב.
השני בפברואר 1984, יוסטון מנצחים את דאלאס, 123-107, זה היה ניצחון 9 מתוך 10 משחקים, מה שמוביל אותם למאזן של 26 הפסדים ו-20 ניצחונות. הם ינצחו רק עוד 9 משחקים עד סוף העונה, באחד מהאבות הרוחניים של הטנקינג המודרני, כי בבחירה מספר 1 חיכה הסנטר המבטיח, חכים אלאג'ואן, שגם שיחק במכללת יוסטון. הם מנצחים משחק אחד פחות מאשר... מה? כן. אינדיאנה, שבסופו של הבחירה שלה הייתה שייכת לפורטלנד, בוחרים את הקימן הג'ון במקום הראשון בדראפט, הפך להיות השחקן הגדול בתעודות הפרנצ'ייז, מביא 2 אליפויות ליוסטון, ו...
יפה.
יפה.
אורייט.
ועכשיו הגיע הזמן ל... 1,000 השחקנים הגדולים בהיסטוריה. במקום ה-995, סטיב מיקס.
אבא של ג'ודי?
לבן.
אבא של ג'ודי בכל זאת?
אולי.
אולי?
אין לך, יש לך פינה WNBA?
לא.
מצוין, טוב שאמרתי את זה לפני התוכנית. אנחנו, אוקיי, בוא נעשה דבירים.
יאללה, דבירים.
דברים שלא ידעתם. הקאסט של פרנדס הרוויח $1,000,000 לפרק, כל אחד מהם בשתי עונות האחרונות. עכשיו, כל אחד מהם מרוויח $20,000,000 לשנה בגלל שידורים חוזרים.
מה?
זה עדיין פחות $1,000,000 לפרק.
כן, נכון.
כן, אבל הם מקבלים את זה לא על פרק שמצלמים, מקבלים את זה שידורים חוזרים יותר מ-20 שנה אחרי שזה יסתיים. התוכנית עדיין עושה $1,000,000,000 הכנסות לוורנר ברדרס בשנה.
וואו.
והדבר הנושא הזה שאתם אולי לא יודעים, דיוויד שווימר הוא זה שעודד את החברים בפרנדס להיכנס למסע ומתן כקבוצה.
מדהר.
זה פריירי, $1,000,000 הזה?
מה? מי?
הסדרה עושה $1,000,000,000 בשנה והם כל אחד מקבל 20?
כן. אבל זה המון.
אבל זה המון.
מה?
באופן יחסי זה לא...
באופן יחסי זה לא הרבה, אבל...
בדיוק, מקבלים 10%?
אבל זה עדיין מטורף שמצליחים, מקבלים מהסדרה הזאת 20 מיליון דולר כל שנה.
לארי דיוויד עשה מאות מיליונים שידורים.
כן, לארי דיוויד
זה סיינפלד. אבל הם יצרו את זה. יש להם אחוזים מהטינגי.
מה זה משנה? יש פרנדס בלי החברה האלה?
כן.
אפשר להחליף אותם, אף אחד שם לא...
כן, אפשר להחליף אותם.
ככה אחר הסדרה.
וואו, איזה טייק.
מישהו לא מסכים? רגע.
סדרה מעולה.
סדרה מעולה.
שש וחצי מעשר.
חמש עונות ראשונות, 8/10. חמש עונות אחרונות. בגדול נכנסו מאוד מהר לפורמולה של בוא נשים את רוס בסיטואציה מאוד מביכה, או עם פהיטס, או אם נכנס למכנסי לדר. כאילו זה הפסיק להיות פרקים שהם בעת כקבוצה הופכים את זה למשהו יותר טוב, כמו שהיה בעבר, ואז נכנס להם רק כל פרק הוא לפי פורמולה של סטורי ל-NCD, סטורי ל-NCD, סטורי ל-NCD, ואיך הכל מתחבר בסוף.
כן, רוס כועס, צ'נדלר נוירות וג'ניפר אניסטון יפה.
כן.
יפה, כל מה שצריך.
שלוש ורק שלוש ספרים. ועם זה אנחנו נסיים את התוכנית. אני יכול להתחיל אם אתם רוצים.
יאללה.
אז אני אתחיל מהקונצנזוס שלי, אני חושב, וזה הדבר היחידי שאתם, לא יודע אם אולי חלקכם גם קרה, זה ג'וזף אלר מלכוד 22.
ספר מדהים.
מהמם.
אני מופתע שלא בחרת ספר אחר, כקונצנזוס נאמבר 1 שלך.
יכול להיות שאני שכחתי ספרים שקראתי.
לא, אבל בסדר, הוא פשוט אצלי בפנים.
אוקיי, אנחנו נגיע לזה. שני ספרים, אחד זה סטיב טולץ שבריר, ספר נפלא, יכול להיות שהרבה מכם לא קראתם אותו, ספר מ-2008, Based in Australia, זה פשוט
לא קראתי.
מומלץ, לא אני לא אתחיל לספר פה עלילות. והנאמבר 1 ספר אהוב עליי, זה כאילו ממש מוזר, אבל זה חיבה, פשן שיש לי לספר הזה שהוא בלתי מוסבר. דאגלס אדמס הכותב שכתב את מדריך הטמפיס לגלקסיה, אתם עדיין מכירים אותו, והמסעדה בלציין קום. כתב הזדמנות אחרונה לראות, הזדמנות אחרונה לראות, או באנגלית Last Chance to See, זה ספר שבו הוא, יחד עם זואולוג, נוסע במסע לראות זנים שעומדים להיכחד מהעולם, והספר הוא בגוף ראשון תיעוד שלו של החוויות בדרך כלל, במסע הזה. הוא מצחיק, הוא אינפורמטיבי, הוא כיפי, הוא בובה של המלצה.
אז אני שיחקת משחק שונה ממך, ולא בחרתי בהכרח את הספרים שאני הכי אוהב.
לא, זה לא בחרת הספרים שאני הכי אוהב.
הספרים שאני יכול לקרוא אותם מיליון פעמים, ועם הנאמבר 1 בוק שלי, זה מופתע שאתה לא הכנסת אותו, זה פיץ' פיבר.
לא חשבתי על זה.
אני קראתי אותו 10 פעמים, ואני בכלל אוהד ארסנל, וזה כל מה שאוהד כדורגל מיוסר, מתחבר אליו כשהוא זה, ואיך הדיכאון של הקבוצה שלו משפיע על החיים שלו, והתקופה הזאת שהוא מפסיק לעוד אותה, ועוד איזה משהו אחר בגלל המקסיטציה בחיים.
יש לגרס רוץ. דרך אגב, סיפור שאתה לא ידעתם, כשאני וסתיו עבדנו ביחד לפני המון המון זמן, אני שכנעתי אותו להיות אוהד של AFC ווימבלדון, כדי שיהיה לנו קבוצת גרס רוץ באנגליה שאנחנו יכולים לעוד, וכמה שנים אחר כך הם עלו לצ'מפיונשיפ.
כן, ואז באמת ספר מדהים, פשוט קריאה כיפית, ובכלל אני מאוד אוהב את הכתיבה של, ככתיבה קלילה של ניק אונבי, אני אוהב את הספרים שלו, אני גם מת על היי פידליטי, פשוט לא יכולתי להכניס אותו בפנים, אני אמרתי שגם את היי פידליטי קראתי זה 5-6 פעמים, ספר נוסף זה דווקא ספר פחות כיפי, אבל גם אותו קראתי איזה 3-4 פעמים, ועוד פעם
אחת. פחות כיפי מהסרט של איסורי יועד כדורגל?
כן, כאילו זה הקנוניה נגד אמריקה של פיליפ רוט על תבר מה שקורה שם שאמריקה כאילו...
אבל אם אתם לא בעניין של ספרים, אז יצא סדרה לאחרונה וזה נמצא בסלקום טבעי, ואני ראיתי את זה וזה מצוין.
כן, וגם דיוויד סיימון איבד את זה, אז בכלל זה מבטיח המון. ועוד ספר שקראתי מיליון פעם, ופה היה לי התלבטות בין מניבול וטריין ספוטינג, ובסוף הלכתי על פחד ותיעוב בלס וגאס.
גם כאן יש סרט.
גם אני הלכתי על פחד ותיעוב בלס וגאס, של אנדרס תומפסון מעולה, אבל...
אבל מה?
אוקיי, אז נעבור אליי.
רגע, בוא נשמור אותך על הסוף, רואי.
אוקיי, אז שלוש ספרים, מתחבר גם לחלק, אמרו פה, הראשון בית מטבחיים 5 של קורט וונגוט, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, כנראה שלא.
אני מסגח אומרים את זה.
לא, אתה יכול לקוות שאף אחד לא יכול להתקיל אותך על זה.
לא, אין לי מושג.
לא, זה קורט וונגוט.
אה, כן?
נראה לי.
לא יודע.
בגדול, ספר שמתחיל בסיפור של עוזר לקומר במלחמת העולם השנייה, הופך למסעות בזמן, גרסה הגרסה הקיצונית של מלכוד 22, שהוא גם לא הספר הכי רציונלי שיש.
Okay.
מקום שני, גם ספר יותר פילוסופי, עזר, של אלבר קמי.
ספר טוב.
שתי חלקים מאוד שונים אחד מהשני, הראשון קצת פחות עלילתי מהשני, אבל הוא... הגדולה שלו כסופר הייתה שהוא יכל להעביר מסרים פילוסופיים נורא מורכבים דרך משלים, זה גם עובד פה. ובמקום השלישי נלך על מחזה, להשאיר את התרבות של...
ולהלכת למקום השלישי האחרון?
כן, זה לא אחר.
אוקיי.
קיצר,
מקום שלישי... תלמד פה כישורי רדיו בדסוויפ. כמו שהבנת.
הבנתי הרבה בשנתיים האחרונות.
מה לא לעשות מזה. כן, במקום השלישי.
במקום השלישי נעשה גם לקשר את זה ל-NBA, מחכים לגודו, מחזה של סמואל בקט. בגדול, שני אנשים יושבים, מחכים, לא עושים כלום, מדברים אחד עם השני, מחכים לפגוש את גודו, שזה מישהו שלא מופיע במחזה, מישהו נורא גדול שאמור להציל אותם. יושבים, מחכים שלא... לא קורה כלום, בעצם תיארו את זה כמחזה שלא קורה בשום דבר במשך שתי מערכות. עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם איך אני יכול לחבר מחזה עם מעט העילה ושני אנשים שמחכים מנס על הספסל שנים ל-NBA, אז אני אגיע להציג את הניו יורק ניקס. זה הטופ שלו שלי.
סגר.
אוקיי, אז אני אסגור את זה. אז אני לא קורא ספרים, לא קראתי ספרים אף פעם, כאילו באמת, אולי חמישה ספרים כל החיים. באופן מפתיע באמת, אחד מהם זה פחד ותיעוב בלאס וגאס, מאוד אהבתי את הסרט.
באופן מפתיע או שלא.
או שלא. הספר השני שלי זה מלך החומוס ומלכת האמבטיה. ספר קליל, כיפי.
כן,
לאנשים שגם לא קוראים
וכזה. כן, ספר 5 דקות, אנשים שלא קוראים,
לפי הספק. והשלישי שלי זה הקוסם שלי, אל תרקוביץ'. נחזור לשיחה, נראה לי זה היה מהפרק הקודם על הדורם קיסי ומישה ז'נו, אז אני עוד מכבי חיפה שרוף, והקוסם זה היה מבחינת ספר חובה שיהיה לך בבית ולקרוא אותו.
אני קראתי את הקוסם.
אתה קראת?
כן.
נו.
וואו. הוא כתוב כמו שאני משער שהוא כתוב?
אין לי מושג.
אני לא זוכר, אני באמת לא זוכר.
מה שאני זה, אני לא מצליח לשכוח את הקאבר של זה, אייל ברקוביץ' במדים של סלטיק.
כן.
טוב, עם הקוסם נסיים?
עם הקוסם נסיים.
טוב, זה אלה היו שני פרקים ארוכים מאוד, ולא חסרי, לא חפים מטעויות בכלל. תודה רבה לכם שסבלתם אותנו והזמתם עד עכשיו. שיהיה פלייאוף מוצלח, תודה רועי.
תודה לכם.
עורך, אתה רופס. תודה לך, סגב מטוס.
אתה בוא נפלייט שלו כמו שצריך.
תודה לך, דבר.
ותודה, סתיו נמש. בדיוק, זה הנאות לסיים בו.
יאללה, ביי.
ביי.